אנחנו היום ביום ראשון, למד ניזן, א' בחודש אייר, בשיעור ספר הכוזרי, באות פ"ח, מאמר ראשון. אני רק רוצה להזכיר את מה שדיברנו במאמר הקודם. באות פ"ז, דיברנו על מעמד הר סיני. כלומר, דיברנו על ההתגלות האלוהית של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כעם, כחבורה אחת. ולמעשה, הרב יהודה הלוי דיבר על החשיבות של האותות הגדולים של מעמד הר סיני, וגם אחרי מאות שנים, לאחר אותו מעמד, אנחנו פוגשים את אותו רעיון בהתגלות של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אצל אליהו הנביא, למשל. אליהו הנביא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, צא ועמדת בהר לפני השם, ואנחנו רואים שם את המפגש הבלתי מצוי. למעשה, הקדוש ברוך הוא לא נמצא ברוח וברעש ובאש, אלא בכל רמה דקה. אז סמוך למתן תורה, אז סמוך לאותו מעמד הגדול של הר סיני, עם ישראל לא מודע, עם ישראל לא מתבשר על כך שהוא עתיד לקבל תורה. הוא יוצא ממצרים, לא מדברים איתו על מעמד הר סיני. מי כן מדברים על מעמד הר סיני שעתיד להיות בהמשך? זה משה רבנו בסנה. וזה רשמות, שאומר לה הקדוש ברוך הוא, אחד הסימנים שאתה פה תעמוד מתחת להר הזה. כן, עם עם ישראל יקבל תורה. מתוך הדברים הללו, אומר או יוצא ולשכל, ישר, פשוט, ששומע את הדברים, יש חשיבה והבנה על הביטוי הגדול של הקשר המיוחד שיש לקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, שלא כמו עם שאר אומות העולם. קשר ישיר, קשר של נבואה, קשר של יכולת שיחתית, דיבורית, בין האדם לבין בואו. זה אנחנו קוראים את זה נבואה, בלשון הפשוטה שלנו. מתוך הדברים הללו אנחנו עכשיו קוראים באות פחת. אומר הכוזרי, אמר הכוזרי, מי ששומע דבריכם, כי האלוהים דיבר עם המונחם, וכתב לכם לוחות בזולת זה, הדין עמו שייחס עליכם דעת ההגשמה. כלומר, אנחנו הולכים לדבר פה על מושג שנקרא הגשמה. יש לך? חפתי, למד. עוד פי חטא. הנה כל השומע. כן, כלומר, אומר מלך כוזר, אם אתה בא ואומר שהקדוש ברוך הוא דיבר איתכם ועם כולכם ונתן לכם לוחות, אז אפשר להגיד לו כלפיכם שאתם מגשימים את האלוהה, הופכים אותו דבר גשמי. וגם אתם אין להאשימכם, כי אין מדחה למעמדות הגלויים הגדולים האלה, ויש לדון אתכם לזכות בהשלכת ההקשה והעיון השכלי. כלומר, למעשה במילים אחרות, במילים פשוטות שלנו, למעשה כאן מלך כוזר שואל את השאלה הגדולה ביותר שאנחנו מכירים, הגשמת האלוהה. אנחנו רואים אין לו דמות הגוף ואינו גוף וכו'. אי אפשר להגשים את הקדוש ברוך הוא, ולפי דברים שלך, יש פה איזה מין סוג של הגשמה, אני לוקח את הדבר הגדול הזה שנקרא אלוהים, ואני מגשים אותו, עובר אותו דבר גשמי. המסורת היהודית מלאה, מלאה בסיפורים שכביכול מגשימים את הקדוש ברוך הוא. דוגמה, מעמד הר סיני, ויכתוב על הלוחות. מה פירוש האמירה הזו שכתיבה אצל הקדוש ברוך הוא? אתה הופך אותו כאילו למשהו גשמי, הוא כותב. או וידבר אלוהים אל משה לאמור, הוא מדבר. זה דבר ששייך לגשמיים. או שהקדוש ברוך הוא כועס. כן, כתוב בתורה. אז זה דברים שהם כביכול מגשימים אותו. נותנים לו תכונות אנושיות. למשל, הפילוסופים, אתם זוכרים שלמדנו אותם פעם, תחילת הספר, למדנו שהפילוסוף למעשה אומר שהבורא הוא מופשט לחלוטין. כן? זה גם. לכן הוא אומר, אני מבין מדוע היהודים לא יכולים לקבל את הטענה של הפילוסוף, כי לפי הטענה שלכם, אלוהים כותב, אלוהים מדבר, אלוהים כועס. והפילוסוף אומר שזה לא שייך. אלוהים הוא מופשט לחלוטין. מצד שני, יש בעיה? אי אפשר להכחיש את האמונה של היהודים, כי הם עומדים ורואים מעמד שאי אפשר להכחיש אותו. החזר ברוך הוא מדבר איתם. אופס רגע, אבל מדבר זה תכונה אנושית. נכון, אבל אי אפשר להכחיש את זה. אני הייתי שם, אני ראיתי, אני שמעתי. אז כביכול יש פה סתירה. מצד אחד, אני נותן תכונות גשמיות לבורא. מצד שני, אני לא יכול להכחיש שזה היה. אז איך אני מסתדר עם שני הדברים ביחד? אוקיי? איך אני מסתדר מצד אחד להגיד שהאלוהה הוא מופשט, ומצד שני יש לו תכונות גשמיות. הבנו את הרגע למה שאומר פה המלך. למעשה, אבל הדבר הזה מנוגד למה? מנוגד לשכל האנושי. יש פה סתירה מוחלטת לתפיסה שהאלוהים הוא רוחני לחלוטין, הוא מופשט, הוא לא בעל גישה, תפיסה אנושית של תכונות אנושיות. למעשה, מתוך הדברים הללו, אנחנו יכולים להבין שמלך כוזרי, כן? הוא נוקט בשיטה שיראת שמיים, יראת שמיים, המובן הפשוט שלה, בעיניו, של מלך כוזר, היא חיוב, הכרח, להאמין בדברים שהשכל לא מקבל. זה נקרא אמונה בשם. כלומר, להיות מול סתירה, כן, לכאורה, ולהאמין בה. זה דבר שהשכל מתקשה להשלים איתו. יש כל מיני סיפורים שאנחנו פוגשים בגמרא למשל או במקורות חזליים אחרים שקשה לקבל אותם בשכל. שכל, הלוגיקה המחשבתית של בני האדם יוצרת אצלך סתירה מול מה שאתה רואה במקורות חז"ל. ואתה עומד ותוהה. ובכל זאת אני מחויב מה? לקבל את דבריהם. נכון? זהו, ככה הם אמרו, ככה נצעק, אבל זה לא מסתדר בשכל! נכון, אבל אתה מקבל אותו. יש הרבה מאוד דברים כאלה ביהדות. ממילא אנחנו מבינים שמה שאומר מלך כוזר שאי אפשר לבוא בטענות לעם ישראל מצד אחד שנתן תכונות אנושיות בתורה כפי שזה כתוב, כן? לבורא, למופשט. מצד שני, יש דבר שהשכל לא יכול לקבל, שלמופשט הזה, לבורא, יש מה? תכונות אנושיות. בסדר? לכן בא מלך כוזר ושואל את החבר, את אותו יהודי, את רבי יהודה הלוי במקרה הזה, אוחז בעיד, שואל אותו, מי ששומע דבריכם כי האלוהים דיבר עם המולכם וכתב לכם נורות בזולת זה, הדין עמו שייחס עליכם. גם, דאג שמה. לכן אומר המלך כוזר, אני עכשיו מבין, מדוע יש הטוענים, שהיהדות היא דת שמגשימה את האלוהה. ואיך אתה עושה? תסביר לי איך אתה מגשים אלוהה. איך אתה נותן לאלוהה תכונות אנושיות. בסדר? כל הכבוד שאתה מצליח להתרכז בשני הדברים. אם כן, שאלת ההגשמה היא שאלה יסודית שצריכים להתמודד איתה. בואו נראה איך רבי יהודה הלוי מתמודד עם הרעיון הזה של ההגשמה. הרמב״ם כבר דיבר על זה, כן? והרבה מחכמי ישראל דיברו על זה שאנחנו נותנים תכונות אנושיות לבורא, זה לא כי זה הבורא, אלא כדי לסבר את האוזן שנבין מה רוצים מאיתנו. אבל בכל זאת, השאלה נשארה במקומה. נכון? זה ענה איזה תשובה, אבל השאלה עדיין במקומה. בואו נראה בפנים. אמר לחבר, בואו פתק, חלילה להם מן השקר, ומה שהשכל מרחיק אותו וישימה הוא שקר. אומר לחבר, אתה טועה. אתה טועה בשאלה. אין דבר כזה שהיהדות תיתן מקום לשקר לתפוס. זה לא יהיה, זה לא יתאחד. ולמה? כלומר, נכון, שיש מי שמגדיר את האמונה כדבר שהוא נגד השכל. כלומר, היות ואני בכלים של השכל לא יכול לקבל את זה, כן? אז אני מאמין, כן? אם פעם אני השתמשתי במושג שהאמונה מתחילה במקום שהשכל נגמר, כן? אומר הכוזרי, זה לא יכול להיות. אמונה לא באה נגד השכל, היא לא באה במקום השכל. זה בסדר עד כאן? כלומר למעשה ריאל דוחה את הטענה הזאת שהאמונה מתחילה איפה שהשכל נגמר, כן? הוא דוחה אותה. רוצה להגיד, אסור להאמין בדבר שהשכל לא מקבל. כבר לפי שיטת ריאל, האמונה היא דבר שכלי. הוא דבר שהשכל יכול להבין ולקבל. היא לא אמונה וירטואלית מעבר ליכולת השכל. אלא היא שכל, היא הגיונית, היא לוגית. בסדר? אתם איתי? נראה לי שהחזרה מבין הזמן היא קצת קשה. לכן, אומר המלך כוזר, אם למשל יש לשכל, להיגיון האנושי, התנגדות לטענה מסוימת, לא משנה איזו טענה, הרי אני לא מאמין לטוען, לא משנה מה הוא יגיד. למה? כי השכל שלי לא מקבל. השכל שלי לא מקבל את הטענה הזו. אז אני לא מאמין לה, אני דוחה אותה. זאת אומרת שהאמונה שלי נבחנת באיזה כלים? של השכל. בסדר? יבוא מישהו ויטען טענה. בסדר, השכל שלי לא מסכים איתה. אני לא אתחיל להאמין לו עכשיו, בגלל שאני לא מבין אותה. מבחינה, איך אנחנו מאמינים? לסיפורים על הניסים. ניסים זה דבר שהשכל מקבל? זה לא לוגי. איך זה יכול להיות? שאם משה אומר מה שאומר, עושה מה שהוא עושה, והיום הופך להיות כולו דם. זה הגיוני, זה לוגי, לא באמת. מה אתה עושה? אם משה אומר, יהיה חושך ויהיה חושך, לא באמת, בחייך. זה לא מסתדר בשכל. אם זה לא מסתדר בשכל, למה אני מאמין? למה אני מאמין שזה קרה? לכאורה, גם היהדות לא נותן לזה מקום. זה לא יכול להיות. היהדות לא פועלת נגד השכל. לכן גם האמונה בקדוש ברוך הוא ביהדות היא שכלית. היא לא לא שכלית, היא לא מנוגדת לשכל. היא באה עם השכל. יש איזה חשיבה, יש איזה היגיון. בסדר? לכן אומר ריאל, חלילה לאל מן השקר. כלומר, למעשה, אפשר להגיד, שמה שאנחנו רואים כטבע, כן? מה שאנחנו רואים כדברים הפועלים, באופן קבוע, על פי מה הם פועלים? על פי מהלך של חוקים, כללים, פיזיקליים, ביולוגיים ואחרים, שנקבעו שם. זאת אומרת, יש שם לוגיקה. זה לא אמונה. זה פועל על פי כללים שכליים, שאם אדם כזה או אדם אחר לא מבין, כי הוא לא למד אותם. אבל הם לא פועלים נגד שכל. יש שם תהליך. אנחנו נחשפים לתהליך על ידי המדענים שחושפים את התהליך. אומרים, הנה, זה קורה כך וקורה כך וקורה כך וקורה כך. אבל יש חוקיות בטבע. במילים אחרות, טבע שווה חוקים. כלומר, הלוגיקה הזו של מציאות העולם היא לא ניתנת לשינוי, היא קבועה, היא תהליך שקורה וקורה כל הזמן, כל מה שיש מציאות, המציאות פועלת על פי כללים קבועים. אבל לעומת זאת, אנחנו רואים שבטבע עצמו, טבע עצמו, יש חוקים שהם לא בהכרח קבועים. כלומר, גם בטבע עצמו אנחנו רואים מדי פעם בפעם שינויים. פתאום הר געש מתפרץ. נכון שאתה תגיד שזה על פי חוקים מסוימים שזה פועל, אבל בדרך כלל הוא לא מתפרץ. כלומר, יש שינוי שנגרם בגלל סיבות כאלה אחרות. אבל יש שינוי. אם הים, כן, נעצר על קו החוף, יהיה דמנים מסוימים שיש גירודי שפל, הוא משתנה. זאת אומרת, זה מהלך. הנכון שהוא פועל על פי חוקיות מסוימת, אבל אנחנו רואים שהטבע עצמו עובר כל הזמן תהליכים משתנים. כלומר, יש גרעין שעל פי הוא פועל, אבל בפועל, במציאות, הוא משתנה כל הזמן. אז אם כן, כשאני רואה נס, אני רואה דבר שהוא מעבר לטבע. כלומר, הטבע שינה את מתכונתו הרגילה. המים נהפכים לדם. הנכון שזה לא מצד ההרגל הקבוע שמים הם מים. חל שינוי בטבע. אבל זה לוגי. אפשר להבין את זה. זה לא אמוני. זה לא בשכל. אז אתה לא יכול לבוא ולומר שהיהדות מגשימה את האלוהה. ממשיך המהר"ל, החבר המסביר, תסתכלו בפנים, הוא תחילת עשרת הדברים. אכן, הדיבור הראשון בעשרת הדיברות מהו? משפחה בעל פה, אנוכי השם אלוהיך. אומר החבר, תחילת עשרת הדברים הוא הציווי של להאמין באלוהים. והשני, אזהרה מעבוד אלוהים אחרים חוץ מהשם, הוא משתף לו, הוא מעשות פסל, תמונה ותבנית. הוא כללו של דבר מהגשים. כלומר, היהדות היא לא מגשימה את האלוהה. יש איסור מפורש בעשרת הדיברות, פותח באנוכי השם אלוהיך, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כלומר, אין שום דבר שאתה מגשים את מה שאתה רואה מצד פעולות השם בעולם. יש איסור. ולכן ממשיך החבר ואומר, ואיך לא נרוממהו מהגשמות? אנחנו היהודים לא יכולים, אסור לנו לתת תכונות אנושיות לבורא. ואנחנו מרוממים קצת מבריאותיו מהגשמות כנפש המדברת, אשר היא האדם באמת. ואנחנו עוד נסביר. כי אשר ידבר עמנו ממשה וישכיל וינהיג, איננו לשונו ולא ליבו ולא מוחו. אך אלה כלים למשה, ומשה נפש מדברת מקלת, איננה גשם ואינה נגבלת במקום ולא יצר, סליחה, ולא יצר ממנה מקום, ולא תצר היא מהכלל בה צורות כל הברואים. ואנחנו מתארים אותה בתארים מלאכותיים רוחניים, כל שכן בורא הכל יתברך. כלומר, רבי יהודה הלוי מביא בפנינו שתי הוכחות להתנגדות היהדות להגשים את הקדוש ברוך הוא. אחד, מה הדעה הראשונה? מה אתם חושבים? כתוב.
עשר
בדיבורות. לא יהיה לך אלוהים אחרים. כלומר, יש איסור להגשים, נקודה. זה דבר ראשון. הדבר השני, הוכחה הגיונית, לוגית. מאיפה? מהתורה. כי בתחילת מעמד הר סיני, התורה מזהירה את העם שעומד ומקבל ורואה דברים מעבר למה? לטבע, לכאורה, דברים שהשכל מנוגד להם, שהשכל לא מקבל אותם. כן, והעם רואים את הקולות. ממתי אני רואה קולות? אני שומע קולות. זה לכאורה לא מתקבל בשכל, נכון? אבל התורה אוסרת עלינו להפוך את זה למשהו אנושי, משהו עם תכונות גשמיות. לכן אומר האריה"ל, טענת הגשמת האלוהות מקבלת חיזוק מתוך התורה. בציווי למשל, דוגמה, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לעשות לו מה? לעשות לו? משכן, מקדש. מה זה? זה לא הגשמה? זה לא בית הוא גר בבית, הבית הקדוש ברוך הוא נקרא שמך עליו, פה גרים. מה זה הדבר הזה? כי לכאורה אני מתוך התורה מוצא הוכחות שיש הגשמה. נכון? נכון או לא? כך זה נראה. הדבר הזה באמת, אם יתבונן, הרמב״ם. סליחה, ברוך אתה, אדוני, אני אומר לך, הרמב״ם שקור ומורה. את השאלה הזו שואל הרמב״ם במורה נבוכים. אומר רגע, מה התורה לכאורה משמע? שהקדוש ברוך הוא צריך בית, ויש לו בית, משכן, מקדש, הוא צריך לאכול. יש קורבנות כל יום. ארוחת בוקר, ארוחת ערב, כן? הוא מניח, ריח ניחוח, הוא צריך את זה, עובדה הוא מצווה על זה. זה תכונות אנושיות, נכון? לכאורה מתוך התורה אני יכול להגיד שהיהדות לוקחת את האלוה המופשט והופכת אותו למשהו גשמי. הבנת את השאלה שמענה הרמב״ם? עונה הרמב״ם במורה נבוכים, שזה בדיוק ההוכחה שאין. זה קשה, כן, רגע, איך יכול להיות, הרי אתה כותב מפורש ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, בתוכם, סליחה. יופי, יופי, אני גר שם. אתה אומר שאתה בעצמך גר שם, הנה הוכחה של צלבט. אז איך אתה אומר שזה לא? נכון? אומר הרמב״ם שאם הייתה מטרה לאלוהם להגשים אותו, זה מה שהיה צריך להיות, זה מה שהיהדות הייתה דוגלת, זו הייתה שיטתה, תפיסתה. נשים לב. בקודש הקודשים, על הארון, מה יש?
שני כרובים.
שני כרובים, נכון? שני צורות של מלאכים כאלה. עכשיו, אם הייתי רוצה להגשים את האלוה, בסדר? הופך אותו למשהו גשמי. אז כמה קרובים הייתי שם שם? אחד. אני מגשים אותו, נכון?
מה אתה
עושה? כאילו, הוא האלוהים, פה. נכון?
מה
ההבדל בין אחד לשניים? אני אסביר. כלומר, יש אלוהים אחד, נכון? יופי. אחד שם רוחני, ואחד כאן גשמי. אז הייתי שם אחד, נכון? למה התורה מצווה אותי על שניים? אומר הרמב״ם במורה נבוכים שהתפקיד הרוחני של הכרוב, כן, אותו מלאך, כמו שאנחנו מכנים אותו, כרוב, מה זה? זה לשאת את הארון. כלומר, לא הוא האלוהה, כן? אלא הוא כלי שדרכו יורדת ההשגחה האלוהית אל האדם, כי אי אפשר באופן ישיר לראות את הקדוש ברוך הוא חוץ מאותו מעמד יחיד. זאת אומרת, אני צריך כלים, והכלים הם קשיים, כי אני קשי. כלומר, כל הנושא הזה של ההגשמה לכאורה היא לא בכי אני מגשים את האלוהה, אלא אני צריך להכין לעצמי כלים שמתאימים לי על מנת להתחבר אל הלא מוגשם, אל הרוחני. ממילא, הוכחה הגיונית יש לנו שהיהדות מתנגדת להגשמה היא שאנחנו בנטייה יהודית, ותשימו לב כמה אנחנו עסוקים בזה בלי להבין שאנחנו עושים את מה שצריך לעשות. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. תראו את היהדות כדת שכל הזמן מושכת את האדם, מובילה את האדם לעסוק במה? ברוחניות שלו. ברוחני, לא ברשמי. כלומר, כל הדברים שאנחנו מדברים מצד הרשמיות, המצוות המעשיות, כן? המצוות המעשיות, למה הם נועדו? מה מטרת המצוות? למה? לאיזה עניין? אם העניין היה להגשים, כן? אז אני עשיתי את הדבר הגשמי, זהו, נגמר, לא? באמת? חברתי לאלוה, נכון? אנחנו, כשאנחנו עושים מצווה לפני שאנחנו מברכים או אחרי, מה אנחנו אומרים? אשר קידשנו במצוותיו. כלומר, המצווה עצמה היא כלי למה? למשהו הרוחני. היא לא המטרה, היא לא היעד. היא משמשת כמתווך, היא משמשת כמאפשר, היא משמשת כמסילה שמובילה את. אם היינו רוצים להגשים, שזה היה העניין, אבל זה היה נגמר, כן? היינו עושים את המעשים, נגמר. לא היינו מתקדשים על ידם. אין שום מימד רוחני מעבר לזה. כי כל העניין שלנו לא הוריד את זה לגשמיות. נכון, לא ראיתי לגשמיות, זה מספיק. וכל התורה כולה מה היא? אומרת לך, תעשה את הדברים על מנת מה? לא להגשים, על מנת להתחבר אליו מעבר, אל המופשק. ולא אליו, יש. ממילא אומר הרמב״ם שעצם זה שיש מקדש וכולי זה בשביל האדם שדרך המקום הזה יהיה לו אפשרות להתרומם, להבין שזה לא העניין, זה הכלי, זה לא היעד, זה המאפשר. אוקיי? ברור עד כאן? זו הוכחה לוגית, משווה בשכל. כי אם הייתי רוצה להגיד שהמטרה שלנו היא להגשמת האלוהה, אז בניתי לא מקדש, אז סילאו גמרנו. מספיק, אז לא תחזור כלום. וכשם זה, הוא כאן, הוא גר פה. תולים בחוץ ובין המקדש, שלד, כאן גרים בנחת ובשמחה, הקדוש ברוך הוא והשכינה. זהו, נגמר העניין. עשיתי. האם זה באמת בית המקדש, זה תפקידו של בית המקדש? לא. תפקיד בית המקדש הוא להחזיר את האדם ולקרב את האדם אל הצד ה... רוחני שלו, ולא הגשמי שלו. אוקיי? הבנו איך הרמב"ם אומר שבתוך הדברים אנחנו עובדים הפוך? זה מובן? לכן, יש התנגדות עקרונית לתורה וליהדות בכל מה שנקרא להגשים את האלוהים. מה שזאת דתות אחרות, כן, מגשימות אותו. הנצרות אומרת שהאלוהים התגלגל בגוף האדם, זה הגשמה. זה הפך אותו להיות גשמי. דוגמה, כן? זאת אומרת, הדתות שלא מאמינות בזה הופכות את האלוהה לדבר גשמי, וזה היעד. עד כדי כך שיש אחד הדברים המופלאים בעיניי, אבל טוב, נו, מה לעשות? כשמזייפים דת, אז יש הרבה זיופים. יש אצל הנוצרים, שהם באים בימי ראשון למקום שבהם מתקהלים, אבל בסוף הטקס, אז הכומר, יש כזה עוגיות, שנותן להם לאכול, כן? פותחים את הפה ומכניס להם עוגיה. אתה רואה, זה גופו של יימח שמו וזכרו. עכשיו, אתה אכלת את זה, נהיית חלק ממנו. נו, מה אתם אומרים? דבר שם תמוע. אבל השיאה הגשמה, לכן רבי יהודה הלוי נותן פה בתשובה שלו תשובה, מענה לשתי הגישות. יש כאן ראייה פנימית מצד התורה שאוסרת, כן, וראייה חיצונית מהשכל, מעצם העובדה שבית המקדש משמש ככלי ולא מטרה. לכן ההגשמה היא לא קיימת, היא מנוגדת לרוח היהדות. לכן הוא ממשיך ואומר, אמנם הדין עלינו, יש לנו חיוב שלא נדחה מה שקיבלנו מן המעמד ההוא. נכון שבאותו מעמד הקדוש ברוך הוא דיבר, הקדוש ברוך הוא כתב, אנחנו לא יכולים לדחות את זה ולומר שאין אנחנו יודעים איך נגשם העניין עד ששב דיבור וקרא את אוזנינו. אנחנו לא יכולים להגיד שהדבר הזה לא היה, נכון? אנחנו לא יכולים לדחות את הראייה הזו, את העובדה הזו, ולא מה שקרה לא יתברך ממה שלא היה נמצא, בעובדה שיש בריאה ויש מציאות בעולם שהקדוש ברוך הוא ברא, ולא מה שהעביר לא מן הנמצאים, כי לא יחסר לו יכולת. כלומר, מה שהקדוש ברוך הוא כביכול יצר לא כמשמשיו, כאמצעים עבורו, מאשר ברא את השמיים והכוכבים ברצונו בלבד, מעצם הבריאה, ורצה יתברך ונגשם על השיעור אשר חפץ. הוא ברא המציאות לפי גבולות, לפי ממדים, לפי מה שהוא רצה, ונחרט בהם הכתב בעשרת הדברים על הלוחות. כאשר נאמר כי קרא את הים, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא קרא את ים סוף, ושמהו לחומות עומדות מימין העם ומשמאלה. זה קריאת ים סוף שלא מזמן יצאנו מלצל, כן? זאת עובדה, נכון? אני לא יכול להכחיש אותה. ומסילות מסודרות ורחבות בארץ ישרה הלכו בה מבלי תורח ולא עיכוב, וכן הקריאה והבניין והתיקון מיוחד של דוד ברק, כלומר שהיה נקרא וחזר והכל חזר להיות כמו שהיה מקודם, והליכה במדבר, כל מה שחווינו שזה בגדר נס, בגדר שהעין לא יכולה להבין, כביכול הלוגיקה לא קיימת, לא נצטרך בו אל כלי ולא אל סיבות אמצעיות קשה להצטרך בפועל הברואים. אנחנו לא צריכים את זה, כמו כל מיני הסברים וירדים אחרים להסביר את הבריאה ואת המציאות האלוקית, איך היא באה לידי ביטוי בעולם. עם ישראל לא אומר שזה לא היה, הוא לא דוחה את זה, אבל אנחנו לא צריכים את זה בשביל הגשמת האלוה. כי המים עמדו במאמרו ונצטיירו בחפצו, הוא מדבר פה על מאמר קריאת ים סוף, וכן הצטייר האוויר המגיע אל אוזן הנביא בצורות האותיות שהן מורות על העניינים שהוא חפץ להשמיע מן הנביא או אל ההמון, וככה גם הנבואה, כי בכל יש כל השם בצורת אותיות, כן? שאתה שומע, כן? עוד מצטרפת לעוד, יש מילה וכו' וכו'. אנחנו, בסדר, אי אפשר להכחיש את הדברים הללו, נכון? אבל אין בזה כדי להגשים את הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו אסורים בהגשמת האלוה. כלומר, כל ההופעות שאנחנו ראינו אותן, שהן מעל לשכל כביכול, זה בא מצד ההבנה של היהדות שאלו דברים המשמשים ככלים, לא כמטרה. זה לא היעד, זה לא האלוהה, אלא זה ביטוי של שימוש הבורא בדברים הרצויים לפניו והנרצים בעיניו, והם לוגיים, הם מתקבלים בשכל אדם, וזאת אמונה שכלית. אני מאמין בשכל, אפשר להבין את זה. הם מסייעים לי להתחבר אל המופשט, אל האלוה. בסדר? אם לא מבינים לשאול. בשלב הזה למעשה, אפשר להגיד שיש לנו בעיה. כשאנחנו קוראים את הדברים הללו, אנחנו מוצאים את עצמנו בתקלה. תקלה רצינית ביותר. אתם יודעים למה? אם היה בינינו היום אדם שהיה נביא אמת, נביא אמת, כל הקושיות שלנו נופלות. בנושא האמונה, הן פשוט היו נעלמות. למה? כי היינו רואים, עין בעין. אתה פשוט היה חי. אנחנו היום בבעיה. אנחנו מחוסרי גילוי שכינה. אין לנו. אין לנו את הכלי הזה. שאנחנו רואים בעינינו ממש שהקדוש ברוך הוא מדבר עם אדם. אין לנו. ולכן קשה לנו מאוד לתפוס איך העניינים התנהלו שם, באותו זמן של מעמד הר סיני, ואיך החיים הזורמים, השוטפים, היומיומיים, התקיימו בזמן בית המקדש. אנחנו לא מתכונים להבין. אין לנו שום דבר דומה, קרוב. אם כן, מה נשאר לנו לומר? איך אנחנו מתבודדים עכשיו? מצד אחד אנחנו קוראים, רואים דברים, או סליחה, קוראים דברים שהיו מעבר לשכל, השכל לא מקבל אותם, כן, נוגד היגיון. מצד שני אנחנו יודעים שזה עליה. אבל הנקודה המכרעת, המחברת בין הידיעה לבין ההבנה, היינו, הנבואה, הדיבור האלוהי באדם, לא נמצא כאן. אין לנו אותה עדיין, וממילא אנחנו נשארים, מה? וואו, איזה דממה. במשהו דומה לזה. בכל זאת יש משהו דומה לזה בעולם הזה, שעניינו להראות לנו שאכן יש דבר כזה, קוראים את זה בעברית, של ימינו השראה. מישהו מכיר את הדבר הזה? מוזה! שמעתם על הדבר הזה? פתאום לבן אדם נחה עליו הרוח. פתאום יש לו איזה מוזה, איזו השראה רוחנית, והוא כותב שיר. פתאום הוא מרגיש שזה דרך הפנימי בלתי ברור, לא מובן מאיפה הוא בא, הוא מצליח להלחין משהו שהוא שנים מנסה ולא מצליח. פתאום אדם יש לו השראה והוא מצייר. פתאום אדם יש לו השראה והוא הבין איזו הבנה באיזה לימוד, באיזה עניין שהוא ניסה להבין. וואו, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? זה מה שנקרא סימולציה. סימולציה של נבואה. כלומר, שנגיד אדם עכשיו קיבל השראה וכותב מילים ויוצא לו שיר, מה זה? אז מכנים את זה השראה, מכנים את זה מוזה, מכנים את זה אומנות. כן, אומן. הוא הלחין, הוא כתב תווים. מה זה אם לא מעין סימולציה של נבואה? האדם חי, משה, פתאום נחה עליו הרוח, בדעתו, בשכל, פתאום יש משהו, וואו, זה בא לידי ביטוי, פתאום הוא עושה פעולה. מכירים את זה היום או לא מכירים את זה היום? יש דבר כזה או אין דבר כזה? מה אתם אומרים? יש מאוד אחד. זה משהו שמזכיר נבואה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם גם היום. וזה דבר מוכרח, אמיתי, יומי, שקורה כל הזמן. מכאן, ראיה שיש קשר מופשט בין האדם לבורא ללא הגשמה. כלומר, ההגשמה, הכתיבה, העשייה, הציור, ההלחנה, היא לא שהקדוש ברוך הוא עושה את זה, אלא האדם פועל על פי השראה רוחנית שבאה לו פתאום במחשבה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נשאר מופשט. והמעשה המוגשם, מי עושה אותו? האדם. ולכן אין פה הגשמה של האלוה. טוב, אז ככה, יצאנו עד פה, איך אומרים, אומנם קצת פצועים, ככה עוד לא מבינים את העניין, אבל מובן לנו שיש איסור מפורש בתורה להגשים את האלוהים. מצד שני, ראיה מן השכל שהאמונה היא שכלית, נכון? איפה המכה החזקה שעכשיו מכניס לנו המלך? תזכרו במעמד הר סיני, תזכרו מה קרה שם. מישהו מעלה בדעתו, עולה על הכיוון.
השם מתגלה איתנו.
היה מעמד הר סיני, נכון? הכל היה נפלא. משה עולה אל האלוהים, להביא את הלוחות, ו... שולף הכוזרי את הקלף המנצח לרוע. רגע, אתה אומר שבאותו מעמד נאסר עליכם להגשים את האלוהה, טוב, תסתכלו באות. את עוד עוד אצלכם? צדיק ב', נכון? צדיק אצלכם?
לא, זה
צדיק ב'. כן, צדיק ב'. אמר הכוזרי. אנחנו באות צדיק. זאת הטענה מספקת. אומר המלך, וואלה, הסברת לי? נכון, צדיק, קבל. אמר החבר, בעיניני גוזר, שהיה עניין על הדרך הזה. אולי היה דרך יותר עמוק ממה שיעלה במחשבתי. יכול להיות שיש להסבר יותר עמוק. אך העולה מזה, ממה שאני דיברתי, האמנה, מי שראה המעמדות האלה כי העניין ההוא מעט הבורא מבלי מיצוע, כלומר אין מתווך, אין משהו שהוא מוגשם שדרכו הדברים, מפני שהן דומות לבריאה הראשונה והיצירה הראשונה, זה העולם נברא, יש לו את הכללים, יש לו את הרגילים, יש לו את התופעות הטבעיות הרגילות, והאמין ותאמין הנפש בתורה הנתלית בהם גם ואם האמונה, כי העולם חדש, כלומר יש התחדשות, יש בריאה, יצירה חדשה, וכי השם בראו כמו שהתבאר, שברא הלוחות והאמן וזולתו, ויסור מלב המאמין ספקות הפילוסופים ובעלי הקדמות. כלומר, אותם הספקות שאלו, הרי אין נביאים, לך תדע, האם היה, לא היה, וכו' וכו', אמר, עובדה, גם היום יש משהו דומה שנקרא השראה. וההשראה הזו היא רוחנית, היא לא גשמית. היא מביאה לפעולה גשמית. זאת אומרת, יכול להיות שיש הסבר יותר עמוק, אומר יאל, אבל בפשטות זה הסבר. ראיה שכלית, שהאמונה בקדוש ברוך הוא באה על ידי שכל, לוגי, ולא על ידי כל מיני מחשבות שכביכול אני צריך להגשים את האלוהה כדי להאמין בו. בסדר? אמר הכוזרי, אופס, תיזהר, תיזהר. כלומר, הכוזרי, במין מצב שבו לכאורה הוא רואה את ריאל, מה קורה לריאל עכשיו? ריאל נמצא כזה, מה זה מתלהב, כן? וואה, אני אומר, מעמד ארצינה, איזה הוכחות, הוא כולו מתלהב. אומר לו מלך כוזרי, עצור, 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 מה אתה מתלהב? מה אתה מתלהב? אתה מגזים. הוא פשוט מגזים. ולמה? כשאתה תיארת עכשיו איזה יופי העם היהודי, איזה מקסים הוא היה, מעמד הר סיני, הכל בסדר, נעשה ונשמע, אף אחד לא מקשים שום דבר, איזה נפלא, גילוי אלוקות. אתה מתלהב. אתה כאילו עכשיו לא סגור על עצמך. אתה, במילים אחרות, מזייף. ולמה? אומר לו מעשה, איך אתה מסתיר צדדים בעייתיים. ועם ישראל במעמד הר סיני. אתה מתאר את הצד היפה, אבל שכחת לציין את מה? את חטא העגל. מה זה חטא העגל אם לא שיא ההגשמה? את זה אתה לא אומר. אתה בא ומספר לי סיפורים נפלאים על מעמד הר סיני. אבל מה עם החלק הזה במעמד? איפה התשובה שלך מכסה? זה שיא ההגשמה שהעם שלך תחת אותו מעמד, תחת אותו רושם, של אותם דיבורים אלוהים מופשטים שבאים אל האדם כמו השראה, כן? והם לא גשמיים, העם שלך עושה. זה לא דבר שהוא נשמע באגדה או בסיפורי עם, זה כתוב בתורה שלך עצמה. באותו מקרא שאתה מתייחס אליו כדבר השם, הדבר הזה מופיע. נכון? הכוזרי, למעשה מה הוא רוצה? הוא רוצה לטעון שעם ישראל, בגלל מעשה העגל, לא ראויים, לא זכאים לתורה. אם התורה הזו כזו גדולה, התורה הזו כזאת עליונה, העם שלך לא ראוי לקבל אותה. אם אדם ששומע קול אלוהים המופשט עושה עגל, הוא מעיל כאילו באלף עדים שהתורה לא שמחת לו. יותר מדי, התורה עצמה מספרת את החטא הזה. כן. לפחות, מובן השאלה שלו. מובן השאלה שלו. הקיצה. לא פשוטה, לא? בואו נראה מה אומר לו. אמר הכוזרי באות הליבר. היזהר החבר שלא תיתה בסיפור שבחי עמך. ותעזוב מה שהתפרסם מימיים. עם אלה המעמדות. אתה לא מתייחס למרד, למרי של עם ישראל שם תחת אותו מעמד מרשים וגדול. כי שמעתי שבתוך כל המעמד האדיר הזה עשו עגל ועבדו מבלתי האלוהים. כלומר, הקשימו את האלוהה בניגוד למה ששמעו כמה דקות לפני, זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זאת אומרת שמה? שהתורה לא מתאימה להם. הם לא זכאים לתורה. אז איך אתה מתייהר ומספר על שבחי עמך, כאילו אתם העם הנבחר והתורה היא שלכם וכו' וכו'. אתם בעצמכם הראיתם שאתם לא רוצים אותה. מובן את התקירה, מובן את השאלה. טוב, אתם יודעים מה? נשאיר אותנו בסימן שאלה. התשובה, נשאיר אותנו.